שלום לכולם, ערב טוב. יש מחלה קשה שנקראת קמצנות. אני חושב שהמחלה הזו מצויה יותר במין הגברי. המאפיינים של קמצנות, למי שלא מכיר, זה למשל גבר שנוסע באוטו ולא מדליק מזגן. סובל, נצלה, לא מדליק מזגן. מכירים את זה? אני תמיד אומר לאשתי שיש לי דרך לדעת מי היה הנהג האחרון ברכב. אם אני נכנס ואני רואה את המזגן על אחד, אני יודע שאני נהגתי. אם המזגן על ארבע, אני יודע שהיא נהגה. אחד המאפיינים של קמצן זה, הוא לא ממלא דלק עד שהאוטו פשוט נעצר באמצע כביש ארבע. הוא מנסה לדחות את זה עוד רגע ועוד רגע, זה פחד להוציא כסף. חשש שהכסף ייגמר. אגב, אני לא קמצן, אבל גם לי זה קרה לא מזמן. הייתי בהרצאה במלונות ים המלח, והייתי עם רכב סחור. לא הכרתי בדיוק שמה את מנגנון צריכת הדלק. ואחר כך הייתה לי הרצאה בגילו, התוועדות בגילו. נסעתי על כביש ים המלח, כביש 90, מעין גדי ליריחו, באמצע הדרך, איזה 20 קילומטר לפני יריחו, הרכב נעצר. מול המחסום, אין תחנה עד מבואות יריחו, רכבים פלסטינים עוברים הלוך וחזור. זו הייתה חוויה גדולה, ראיתי את משה רבנו, עומד שם על הר נבו, משקיף על הערים, אבל דלק לא היה. ועמדתי ככה, עם חוליות פלסטיניות, הלוך אחד וחזור, אף אחד לא עצר ומתחיל ללרד את הערב. אבל פתאום מגיע איזשהו בן, שני חבדניקים, שבחמש וחצי בערב נכנס להם לראש שהם לא טבלו היום במקווה, והם יורדים למעיינות ים המלח לטבול. הם חזרו, לקחו אותי עד מבואות יריחו, מילאו דלק, החזירו חזרה, לימדו אותי איך ממלאים דלק ידנית, יש שם איזושהי דיסקית שצריך להזיז אותה. ראיתי השגחה פרטית גדולה, אבל קמצנות זאת מחלה קשה. אומרים שאפשר לחיות עם כל אדם, חוץ מהם כמה טיפוסים ספורים, אחד מהם קמצנים, אם קמצנים זה באמת לא דבר פשוט לחיות, אנשים שפוחדים להוציא כסף, אתם מכירים את זה, את הגביר, הקמצן, הקבלן, שיוצא לסייר באיזה פרויקט בנייה, ונופל לבור, שם פרויקט בנייה, מקום לא מוסדר, והוא נופל לבור. אנשים רצים, אשתו, הילדים, המנהל עבודה, צועקים לו, תן את היד, נוציא אותך. הוא לא נותן את היד, תן את היד, נוציא אותך, הוא לא נותן את היד. לחוץ שם בתוך הבור חנוק, עוד מעט הוא יאבד חמצן. הלו, מסוכן, לא נותן את היד. האישה ראתה שהוא משוגע, הלכה קרא לרב. הרב הגיע, הבין מיד את העניין, לוחש לו משהו, ההוא נותן את היד, והרב הושך אותו החוצה. אחרי שהוא יצא, הרב אומר, אני אגיד לכם, אתם אמרתם נותן את היד, ההוא לא מסוגל לתת. הוא פוחד לתת. אני אמרתי לו, קח את היד שלי. לקחת את היד שלי, את זה הוא מוכן. אז אנחנו רוצים לדבר היום על איך חושבים קמצנים. מה הראש של קמצן? מה הפילוסופיה של אדם שלא פותח את היד? וכמובן לעשות את זה בעקבות ביקור במולדת הקמצנים, בסדום. לנסות להבין מה האנשים האלה חשבו. זה דיון מרתק, כי מאחורי כל רוע חולני עומדת אידיאולוגיה צדקנית. אנחנו רגילים לראות את הרוע בסוף. כשרואים את סטלין שולח 30 מיליון איש לגולאגים, אנחנו שואלים מה הוא חשב. כשרואים את הנאצים מחסלים עשרות מיליון, אנחנו שואלים מה הם חשבו. אבל זה לא התחיל ככה. זה התחיל עם כוונות טובות. כל רוע מתחיל עם אידיאולוגיה טובה. רק מה? היות שהיא אידיאולוגיה לא אנושית, אז אנשים מתנגדים לה. בשביל להחזיק את אידיאולוגיה לא אנושית, צריך להפעיל כוח, ועוד כוח, ועוד כוח, עד שהדברים יוצאים משליטה. גם סדום, במהות יש אידיאולוגיה סדומאית, והאידיאולוגיה הזו כולנו נופלים בה. ולכן היו צריכים לקרוא לאברהם אבינו שהיא אנטיתזה לאידיאולוגיה הזאת, כי הוא היחיד בעולם שחושב אחרת מסדום. אז אנחנו ננסה להתחיל מהתחלה היום ולהבין איך חושבים קמצנים, מה הייתה האידיאולוגיה הכלכלית של סדום, איך הם ניהלו את הכסף, מה הם חשבו, מאחורי הקטה, מאחורי האכזריות של אותה נערה שהרגו אותה הדבורים באכזריות, כמו שנראה עוד מעט בגמרא, מאחורי מיטת סדום שבה קיצרו את האורחים והאריכו את האורחים, מאחורי האכזריות הנוראה הזו, עמדה אידיאולוגיה צדקנית. עמדו אנשים שהייתה להם תפיסת עולם איך לנהל את העושר, איך לנהל את הכסף. וצריכים להבין מה הייתה האידיאולוגיה של סדום. אני רק אומר שהנושא לא תיאורטי, הנושא הלכתי ממש. קמצנות יכולה להיות בכסף, אבל יש קמצנות יותר גרועה אפילו. קמצנות רגשית. אדם שלא מסוגל לפרגן, לא מסוגל להגיד מילה טובה. שואלים אותו, שמעת את השיעור של שני אור אשכנזי, פרשת לך לך? שמעתי. את החלק הראשון הוא כבר אמר פעם. את החלק השני אני יודע ממי הוא גנב, החלק השלישי היה נחמד, בסדר, אבל בשביל זה לא שווה שעה. יש אנשים לא מסוגלים להגיד מילה טובה, לא מסוגלים לפרגן, יהודים. יש קמצנות יותר חולנית אפילו מחוסר יכולת לתת מחמאה. לא לתת לבן אדם להיכנס לך ללב. לא לתת לבן אדם להיכנס לך לשטח הפרטי, חוסר יכולת לעשות מקום לשני, וזו שאלה הלכתית, מה עושים עם אנשים כאלה? בואו נביא שתי דוגמאות הלכתיות שנכתבו עליהם בלי סוף פשוטים, ואלה שאלות של כל יום ממש. קנית מקרר, קרר אמריקאי, רחב, שתי דלתות, כמה חלמת להגיע ליום הזה? ובאמת, אתה יודע, איך קמצן חושב, יהיה מקרר גדול, אני אוכל לקנות, לעשות קניות פעם בשלושה שבועות, יהיה אפשר להקפיא, בשר, עוף, לחם, לא יתרצת כל יום לקניות. האישה מבסוטה, תוכל להניח סירים, בלי לחשוב פעמיים, יש מקום, אין מקום, ברוך השם. הגיע היום הגדול, מגיעים המובילים, מעלים את המקרר לקומה שנייה, אליך הביתה, הברוך, המקרר מדי טוב, הוא מדי רחב, הוא לא נכנס אצלך בדלת, שתי דלתות, לא נכנס אצלך בדלת. מובילים מסכנים, סוחבים אותו למטה חזרה, מחפשים פתרונות, ואז עולה להם רעיון, אתה בקומה שנייה, הדלת של המרפסת רחבה, יש לך דלת מרפסת גדולה, הדלת מרפסת רחבה, נעלה אותו למעלה, לקומה שנייה. הבעיה היא שבדרך למרפסת שלך, צריך לעבור דרך המרפסת בקומה הראשונה. המרפסת בקומה הראשונה, אתם יודעים, זה האנטיפט של הבניין. מין טיפוס כזה שלא מדבר עם אף אחד, אף אחד יודע את השם שלו, ונכנס ויוצא, ולא אומר בוקר טוב, ולא אומר ערב טוב. טיפוס קשה, קמצן, קמצן רגשי. ואתה דופק אצלו בדלת, ואתה שואל מוישה, אכפת לך שהמובילים רק יתפסו דרך אצלך, דרך הקומה הראשונה, ויעלו משם לקומה השנייה, זה הכל. אם ינחלכו, אני נגב, לא קרה שום דבר. תורק לך את הדלת בפנים. מה אתה עושה עם אדם כזה? השאלה ההלכתית נקראת, זה נהנה וזה לא חסר. אתה נהנה ולהוא זה לא עולה כלום. האם אתה יכול לאלץ אותו לעבור דרך המרפסת שלו? טוב, אני לא אומר היום מבחינה חוקית. במדינה יהודית, בחוק העברי, בחוק אידיאלי, האם אתה יכול לכפות אדם להיות נחמד? זה לא עולה לו כלום, ואתה תרוויח. בשפת הגמרא זה נקרא, זה נהנה וזה לא חסר. האם כופים על מידת סדום? האם כופים על אדם לא להיות סדומאי? אני רוצה ליהנות על חשבונך, לעבור לך דרך המרפסת. לך זה לא יעלה אגורה, מה אכפת לך? האם כופים על מידת סדום? זאת מחלוקת גדולה בגמרא, ננסה להבין את המסקנה, זה נהנה וזה לא חסר, מה הדין? עוד דוגמה מאוד מצויה, אפילו יותר מצויה מהראשונה. זו דוגמה מאוד מצויה. לשכן שלך יש חנייה, מקורה, יפה, ואין לו רכב. הוא אדם מבוגר, הוא כבר סיים לנהוג, אין רכב. לך יש שני רכבים. אתה רוצה לחנות שם. אין לו רכב, הוא לא עומד להזכיר את החנייה לאף אחד, הוא טיפוס אנטיפט שלא סומך על אנשים, הוא לא רוצה לעשות כסף, יש לו מספיק, החנייה עומדת מתה. ואתה רוצה לחנות שם. ימי שמש, הרכב שלך ניצלה, אתה רוצה לחנות? אתה צריך לשאול אותו רשות. זה נהנה וזה לא חסר. אתה נהנה, הוא לא חסר. אתה צריך לשאול אותו רשות, מה יהיה אם הוא לא רוצה? אתה יכול לחנות בעל כורחו. מה יהיה מקרה יותר מורכב? אבל יכול להיות. הוא חצי שנה, שכן חצי שנה בחול. אתה עורר החנייה פנויה, אתה חונה. הוא חוזר אחרי חצי שנה, בדיוק רואה את הרכב שלך שם, הוא שואל, תגיד לי, כמה זמן אתה חונה פה? אתה אומר לו, מהיום שמסע, אתה חנה ריקה, אבל שמישהו ינה ממנה. למה שסתם האדמה תעמוד ריקה? חצי שנה חניה, אני עכשיו בודק אצל עורך דין, כמה זה חצי שנה שכירות, אתה משלם לי. הוא לא התכוון להזכיר, הוא לא התכוון להרוויח, סתם! הוא לא מסוגל שמישהו יענה על חשבונו, שמישהו ייכנס ללב שלו, שמישהו ייכנס למקום שלו. זאת מחלוקת גדולה בגמרא, זה נהנה וזה לא חסר, אתה נהנה על חשבונו והוא לא מפסיד כלום, זה לא עולה לו כלום. האם אני יכול לכפות אותו או לא? המשפט הוא, האם כופים על מידת סדום? האם כופים את הבן אדם לא להיות סדומאי? לא להיות מנוול? האם אפשר להכריח בן אדם להיות נחמד? שאלה הלכתית. אז בואו נתחיל מהתחלה, נבקר בסדום, וכמו שאמרנו, בואו ננסה להבין. יש פה שלוש שאלות מאוד גדולות בסוגיה של סדום. פרשה מזעזעת, מחרידה, שהקדוש ברוך הוא שוב, כאילו, עושה את הבלתי מובן. אחרי המבול, הוא כבר הבטיח, הוא לא יביא עוד מבול, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. הוא לא יכול. מחריב ארבע ערים, פצצה גרעינית, הוא מוריד על ארבע ערים, הופך ארבע ערים על יושביהן. ואנחנו שואלים שלוש שאלות גדולות, כי התורה לא מסבירה הרבה. א', מה הם חשבו הסדומים האלה, כמו שאמרנו? איך זה התחיל? מאיפה מתחיל רוע כזה? אנחנו כולנו נבראנו בצלם אלוקים. אנשים בבסיס הם טובים, כמו שדיברנו לפני שבועיים. מאיפה כל רוע מתחיל עם איזושהי צדקנות, עם איזו אידיאולוגיה חיובית כביכול? מאיפה זה מתחיל? אז השאלה היא על הסדומים. שאלה שנייה על הקדוש ברוך הוא, שאלה מאוד מאוד קשה. הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו. המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה? אני הולך לזרוק לו פצצה גרעינית מאחורי הבית ואני הולך לספר לו, אברהם היה שכן. אני הולך לספר לו, ספר לו. אברהם מתחיל להתווכח. אולי שם 50, אולי 40, 30 כמו שנראה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין כלום, סוגר לו את הפה והולך להחריב את סדום. אז בשביל מה פנית לאברהם? אם לא נתת לו שום כלים לסנגר עליהם, אם לא נתת לו שום כלים ללמד עליהם זכות, אז בשביל מה פנית אליו בכלל? אני לא מספר לאברהם, מספר לו וסוגר לו את הפה. אז בשביל מה סיפרת לו? אז השאלה הראשונה היא על הסדומאים, מה הם רצו. שאלה שנייה על הקדוש ברוך הוא. בשביל מה הוא פונה לאברהם? דיאלוג אחד הפרקים הכי ארוכים בתורה. 50, 40, 30, 20, ננסה להבין מה הולך פה עם כל הדבר הזה. מה? אתה הרי לא מתכוון להקשיב לו בכלל, ושמה פנית אליו, אתה מזמין עורך דין כדי לסגור לו את הפה, לסגור לו את הטלפון. והשאלה השלישית על אברהם עצמו, למה הוא באמת מגן עליהם? אברהם הוא איש החסד, שילכו לעזאזל. לא, אף תספה צדיק עם רשע, שופט כל הארץ, הוא יעשה משפט, למה הוא מגן עליהם? תסלחו לי, אם אתה שומע שהולך עכשיו להיות צונמי על עזה, הולך המים של עזה, הולכים לעלות במהירות של טורנדו, אתה לוקח ספר תהילים ליד? לא יגיד חס ושלום שתשמח לעד, בנים של הקדוש ברוך הוא. אבל אתה הולך להגיד תהילים, אתה עכשיו הולך לשמוע שהולך להיות צונמי על איראן, רעידת אדמה, יש שם כל יום, רעידות אדמה על טהרן. אתה הולך עכשיו לבקש בשבילם פרק תהילים, להגיד בשבילם... אבל אתה לא הולך לעשות משבר רק בשבילם, נכון? אברהם אבינו, נכנס לתגרנות עם הקדוש ברוך הוא. 50, 40, אנוכי אפר ואפר, הוא יכול לגמור את החיים על הדבר הזה. אתה נותן תוכחה ביקורת לקדוש ברוך הוא, אתה נותן לקדוש ברוך הוא מוסר שהוא לא מספיק ישר. אז כל סיפור סדום לא ברור, מה הסדומאים רוצים? למה הקדוש ברוך הוא מכניס את אברהם אבינו לתמונה? ולמה אברהם מגן עליהם? לכאורה כאיש חסד, הוא צריך לשמוח שהמתחרים שלו הלכו מהעולם, וכולם יראו שהוא צודק. כולם יראו שהחסד, זאת הגישה הנכונה. אז בואו נתחיל. אצל אברהם אבינו מבקרים שלושה מלאכים, וכמו שאמרת לפני השיעור, אחד נעלם. שניים, אברהם אבינו הולך להיפרד מהם, ואז הוא קולט ששניים הולכים לכיוון סדום. אחד הולך להציל את, אחד הולך להפוך את סדום, אחד הולך להציל את לוט, אחד מלאך של דין, אחד מלאך של חסד. ומה עם השלישי? אז בפשטות ככה רש"י אומר שהשלישי עלה לשמיים, סיים את שליחותו, עלה לשמיים. אבל יש רשב"ם מאוד יפה, נכדו של רש"י, שאומר שהשלישי זה השכינה. כשמתחיל עכשיו הדיאלוג בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם אבינו, מי בעצם, מול מי אברהם מתנהל, זה המלאך השלישי. המלאך השלישי הוא בעצם רוח הקודש, הוא בעצם השכינה שדרכה הקדוש ברוך הוא, שהמכסה אני ואברהם, ויאמר השם, והוא עונה להשם, מול מי הדיאלוג הזה? איך הקדוש ברוך הוא נראה? הדיאלוג הזה מתנהל מול המלאך השלישי. הוא בעצם דבר השכינה, הוא בעצם כל השכינה שמולה אברהם מתנהל. על כל פנים, הקדוש ברוך הוא אומר, השניים, הזוג הזה כבר יוצא להפיל את סדום, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, המכסה אני מאברהם, רגע, אני לא מעדכן את אברהם אבינו? אברהם אבינו, נתתי לו את הארץ, הוא הבעל הבית, הוא המלך של הארץ הזאת. אני לא מעדכן אותו שאני הולך להוריד לו פצצה גרעינית מאחורי הבית? מה גם שכל עמי הארץ הם הילדים שלו, הוא אב המון גויים, יש לו את האחריות על כולם. אז מה, אני הולך לחסל לו חמש שרים, בהתחלה הם תוכנן חמש שרים, סדום ועמורה, אדמה צבועים, אדמה צבועים וצוהר. חמש שרים אני הולך לחסל, מי יודע כמה אנשים מתו, כמה משפחות נרסו, כמה חיים הלכו, כמה בעלי חיים הלכו. מי יודע כמה אנשים הלכו שם. אני לא מעדכן את אברהם אבינו על דבר כזה, אני אעדכן אותו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כבדה מאוד, עיר החטאים, היא לא יכולה להתקיים אפילו רגע. אברהם אבינו מזדעזע. מה? הקדוש ברוך הוא הולך לחסל עיר? עונש, ענישה קולקטיבית? הוא לא בורר מצדיק ומרשע? הוא לא מוציא מהבית את הרשעים ומציל את הצדיקים? האף תספה צדיק עם רשע? הוא אומר לקדוש ברוך הוא למה? מתחיל להתווכח, נותן לקדוש ברוך הוא. זה פרק בפני עצמו שצריך להבין. האם מותר ליהודי להתווכח עם הקדוש ברוך הוא? האם מותר ליהודי לתת מוסר לקדוש ברוך הוא? הוא מתחיל דיון. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, יש שם חמש שרים, אולי יש 50 צדיקים בכל המחוז הזה ביחד, 10 צדיקים לכל עיר, מניין, בזכות המניין תציל את כולם. לפחות הצדיקים עצמם תציל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, נראה לך, אם היו 10 צדיקים בכל עיר, הייתי מציל אותם. אין צדיק בסדום. אברהם שמע, אין, היה צריך ללכת, אבל הוא לא מסוגל. אז הוא משפר את ההצעה. הוא אומר, בסדר, 50 אין, אולי יש 45, שזה 9 בכל עיר, 105, והקדוש ברוך הוא יהיה עשירי שיוסיף למניין. אומר הקדוש ברוך הוא, אין 45, אם היה, לא הייתי מחסה. אולי 40 ב4 ערים, אולי 30 ב3 ערים, אולי 20 ב2 ערים, אולי 10 בעיר אחת, לפחות עיר אחת תנצל. אומר הקדוש ברוך הוא, אין מניין צדיקים לרפואה, אפילו בשביל עיר אחת. והגזרה נחתמת, ואברהם הולך למקומו, וסדום נהפכת. ואתה שואל, אז בשביל מה פנית על אברהם אבינו בכלל? זאת השאלה, נקרא בסוף מובאה מספר 1, אור הצפון, זה היה מגדולי בעלי המוסר, הסבא מסלבודקה, רב נתן צבי פינקל, והוא שואל את השאלה היפה הזאת, הרי היה גלוי, קטע אחרון במובאה מספר 1, הרי היה גלוי לפני הקדוש ברוך הוא שאין בסדום 10 צדיקים, ותפילתו של אברהם לא תועיל, ומה תועלת שילמד עליהם זכות? אתה מזמין עורך דין לדיון, ואתה לא נותן לו לפתוח את הפה? אתה יודע שאין לו שום כלי להתמודד איתו, כלי להתלונן איתו, אז ישימה הקדוש ברוך הוא פנה לאברהם אבינו בכלל. עוד דבר מקצת ככה, שזה אומנם לא נושא השיעור, אבל אני רוצה ככה לדבר על זה כמה מילים. בסופו של דבר השיעור מסתיים, הסיפור מסתיים בתחושה מאוד קשה. אברהם אבינו נכשל. הוא התפלל, הוא מסר את הנפש, הקדוש ברוך הוא השתיק אותו, ואמר לו, אני הולך על אפך ועל חמתך. אז מה המסר של הסיפור? אז אולי בסוף השיעור נספיק להגיד איזה נקודה, אבל אני רק רוצה לומר נקודה קצרה, מבריקה, מיוחדת במינה, מתוקה כל כך, שאני מקווה שנזכור אותה עד עשרת ימי תשובה, ואז אולי בלי נדר נחזור אותה שוב. מישהו העיר את עיניי לבורט מבריק, לא ראיתי את זה באמת בצל הדרשנים שכותבים, שמדברים פרשת שבוע, כמעט לא ראיתי שמזכירים את זה. דבר נפלא. היה יהודי דגול שכתב רבי נתן נטע שפירא, שכתב ספר בשם מגלי עמוקות, ספר מאוד מאוד חשוב. יש לו גם ספרים על התורה, גם ספר על פרשת ואתחנן, על התחינה של משה. ספרים מאוד חשובים. והוא כותב הברקה. אברהם אבינו כן הצליח. לחמישים, ארבעים, כל אחד שואל את עצמו, מה המשמעות של המספרים? מה אתה מנהל עם הקדוש ברוך הוא, תגרנות בשוק? חמישים, אז ארבעים, אז שלושים, 25, כאילו לא אני, לא אתה. מה הולך פה? ושמה צריכים את כל הסיפור? הוא היה צריך להגיד, יש שם צדיקים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין צדיקים. נגמר הדיון. זה עריכות. כל כך הרבה פסוקים, מה? הוא אומר, יש פה רעיון גאוני. אברהם אבינו לא מצליח עם סדום, אבל הוא מצליח איתנו. הוא קובע תקדים שהתשובה שלנו תתקבל. 50, 45, 40, 30, 20, 10, אלו מספר ימי התשובה בימי הדין, מראש חודש אלול עד הושענא רבה, כמה ימים יש בדיוק? אלה בדיוק המקבצים של 50-40, מה שאברהם רומז לקדוש ברוך הוא. גם אם איתם אני לא אצליח. אבל אם לילדים שלי יגיע שלב שחס ושלום תרצה להפוך עליהם את סדום, כי ההתנהגות שלהם תהיה כזאת. תקשיב להם, אם 50 יום הם יטענו לפניך, 45-40, תקשיב להם. והקדוש ברוך הוא אומר, בכל מספר ימים, קבוצת ימים, שיהודי יבוא ויתפלל, אני אקשיב לו. מתי? 50 יום, זה היהודי הכי טוב. זה שחוזר בתשובה מראש חודש אלול עד הושענא רבה. ראש חודש אלול א' אלול, הושענא רבה כף א' בתשרי. אז חוזר 50 יום מראש חודש, הקדוש ברוך הוא אומר, אם יהיו 50 צדיקים, אם יהיו 50 ימים של צדקות, אני מבטל את הדין. אברהם אבינו רואה שזה הולך, מנמיך את ההצעה, מוריד את ההצעה. הוא אומר, ריבונו של עולם, ומה יהיה אם יהיה 45? יהודי שחזר מראש חודש אלול עד ראשון דחג הסוכות, שאז ראשון לחשבון עוונות, מתחיל לחשבון של שנה הבאה. אומר הקדוש ברוך הוא, בעבור 45 לא אחריב. 45 יום מספיק לי. הולך אברהם אבינו מנמיך את ההצעה. שואל, ומה יהיה 40 יום? יהודי שיחזור מראש חודש אלול עד עשרת ימי תשובה, ימים שאומרים סליחות. ראש חודש אלול עד עשרת ימי, עד יום כיפור. יום כיפור מסתיים הסליחות, יפסיק לבקש סליחה. הקדוש ברוך הוא אומר, לא אחריף בעבור ה-40. אז אברהם יורד. ומה יהיה 30 יום? מה יהיה יהודי שיחזור רק מראש חודש אלול עד ראש השנה? הקדוש ברוך אומר, לא אחריף בעבור ה-30. ומה יהיה 20 יום? יהודי שיחזור רק מראש השנה עד הושענא רבה. לא אחריף בעבור ה-20. ומה יהיה 10? יהודי שיחזור רק בעשרת ימי תשובה. אומר הקדוש ברוך הוא גם לא אחזיר בעבור זה. אז אברהם אבינו לא נכשל. התפילה שלו שם לא הועילה, לכולנו היא כן הועילה. כל תפילה מועילה, אם היא לא מועילה בטווח הקצר, היא מועילה בטווח הארוך. כל תפילה שיהודי מתפלל נספרת תחת בית גנזיו של הקדוש ברוך הוא. הדמעות מונחות תחת כיסא הכבוד. ואם זה לא עוזר לאבות, זה עוזר לילדים. וזה לא עוזר לילדים, זה עוזר לנכדים. תפילה תמיד עוזרת, תמיד יש לה משמעות. אז זו רק הייתה ככה הערת ביניים בתוך הסיפור, שכל העריכות הזאת היא לא למותר, יש לה משמעות. אבל אנחנו חוזרים למרכז השיעור ושואלים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאברהם אבינו אם לאברהם אין כלים להציל את סדום? למה אברהם מזדרז להציל אותם? ובעיקר מה הסדומאים רצו? אז יש פסוק ביחזקאל שמתחיל לעשות סדר. הוא אומר מה הסדומאים האלה רצו? מאיפה זה התחיל? נדבר על הרוע שלהם. אבל מאיפה הרוע התחיל? כל רוע מתחיל מאיזה קרל מרקס, מאיזה אידיאולוג, מאיזה מחשבה. מאיפה זה התחיל? סדום הייתה ארץ העושר ומולדת הקמצנות. סדום הייתה ארץ מבורכת. איך נאמר? קווייט של ימינו, נורווגיה של ימינו, קונגו של ימינו. אנחנו יודעים שעד היום ים המלח זה אדמה מבורכת. מכל העולם באים להתרפא במינרלים שם. עד היום האדמה הזו היא מיוחדת במינה. אז, לפני ההפיכה פי כמה וכמה, היה זהב בתוך האדמה. זה הייתה מקום העושר, זה היה מקום הברכה, זה היה האדמות של סדום. ונקרא את הנביא יחזקאל שאומר במובן מספר 2, הנה זה היה אבון סדום החותך, גאון סבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה. הם השתגעו מאושר, הם השתגעו מברכה, הגמרא אומרת, סנהדרין קופתט, דף שלם מקדישה לסיפורי סדום, אדם היה מוציא צנון מהאדמה, היה יוצא זהב עם השורשים של הצנון. יש עוד מקומות כאלה בעולם, מרבצי טבע אדירים, מינרלים, כימיקלים, חקלאות, כל מתכות, כל מה שאדם יכול לבקש היה בתוך האדמה הזו. מה קורה לאדם שיש לו הכל? הוא מתחיל לפחד שיגמר לו. הוא מתחיל לפחד שיקח לו. זה הייתה ארץ העושר ומולדת הקמצנות. המילים של הנביא יחזקאל, וזה המפתח לסוגיית סדום, ויד אני ואביון לא החזיקה. הם פחדו, איך חושב קמצן? הם פחדו שיגמר להם. למה? כי אני אחד שאתה נותן לו, מה קורה בעקבות זה? באים הרבה עניים, עניים זה, ברוך השם, הם מזמינים אחד את השני, יבואו הרבה עניים, יגמרו להם את הכסף. והם מחליטים לחוקק חוקים שכל עניינם אנטי צדקה, אנטי אירוח ואנטי כניסת זרים לעיר. חוקי סדום, צריך להבין, סדום הייתה מקום של חוק. זה לא הייתה אנרכיה כמו בדור המבול. מקום של חוק מסודר, מקום של היגיון וסדר. סדר ומשפט. מה היה הסדר ומשפט? לפה לא מכניסים זרים. שלא ידעו עלינו, שלא יכירו אותנו, שלא ידחפו לנו ידיים. אבל כמו שאמרנו, זה חוקים אנטי-אנושיים. אתה לא יכול לצפות מכל העיר שאדם אחד לא יזמין אורח. החוק שם היה, הגמרא מספרת על זה כמה סיפורים, שכשאדם היה עושה שמחה, היה מותר לו להזמין רק אנשים מהעיר. היה אסור לו להזמין את אח שלו מחוץ לעיר, את אחות שלו מחוץ לעיר, שלא יכירו, שלא ידעו, שלא יבואו. מה שעשו האמריקאים, שבאו לילידים, הברונים השודדים, שגנבו להם את הזהב שם בקליפורניה, שלא יבואו, שלא ידעו, שלא ייכנסו. הכל מהפחד שיגמר להם, מהפחד לשמור על הכסף. והגמרא מתחילה לספר סיפורים מבהילים, אבל היסוד שאנחנו צריכים להבין, כמו שאמרנו, מה זה סדום? מולדת הקמצנות. הפחד שיגמר, שאף אחד לא יבוא, זה היו התקנות של סדום, שלא יבוא אורח. אבל כמו שאמרנו, אי אפשר להחזיק תקנות כאלה. כי תמיד יהיה אדם אחד טוב, שיראה אני אחד דורך בעיר, ולא יכול לראות את העני הזה מת בכניסה. אז הוא ילך וירחם עליו, וילך וייתן לו, ייתן לו איזה חסד. וזה מה שקרה בסדום. מהצורך לשמר את החוקים המטורפים שלהם, הם התחילו להפעיל יותר כוח, ויותר כוח, ויותר כוח, עד שהם איבדו לגמרי את הכיוון. יש בתורה מילה אחת שמספרת על המקום המחריד, הרוע המחריד, הרוע האכזרי שהם הגיעו אליו. נשים לב, הגמרא אומרת, אני ממשיך במובן מספר 2, מדלג שני קטעים, בראשית י"ח, ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, הזעקה הגיעה עד אליי, חטאתם, החטא שלהם שהעיר כבדה מאוד. אבל התורה ממשיכה עם כיוון אחר. ארדנה והראה, הכצעקתה הבאה אליי עסוק עלה. האם זה באמת הכצעקתה? זה גם ביטוי בעברית. האם זה הכצעקתה? אבל אם התורה התחילה וחטאתם, הייתה צריכה להמשיך, הכצעקתם. ארדנה והראה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לשפוט מלמעלה, דיין צריך לראות בעיניו, אני רוצה לרדת ולראות, הכצעקתם הבאה אליי עסוק עלה. לא, כצעקתה, לשון יחיד ולשון נקבה. מי זה אותה צועקת? מי זאת אותה נקבה יחידה שצועקת שהיא הכריעה את הדין, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לתת הקמצנות הזו להמשיך? מספרת הגמרא סיפור מחריד, אחרי שהיא מספרת הרבה סיפורים, הבאתי פה כמה דוגמאות, על אותה מיטת סדום. אם היה כבר בא נקלע אורח לשם, עשה טעות, מישהו עשה שמחה, והזמין אורח, לא יכול להתאפק, לא להזמין את החבר שלו, הזמין אורח. אומרת הגמרא, מרוב הרצון שלא יבואו אורחים, הרצון לסגור את העיר, הייתה להם מיטת סדום, מיטה שהיו משכיבים עליה את האורח, ואם היה ארוך יותר מהמיטה, היו מקצרים לו את הרגליים. אם היה קצר יותר מהמיטה, היו מותחים לו את הרגליים. עד שהאיברים שלו היו מתפרקים. הכל עינויים אכזריים כדי לשמר את אותו סדר, אנטי-אנושי, אנטי-הגיוני, שלפה זרים לא נכנסים, לפה אורחים לא באים. והגמרא מספרת שכשכל אני, אם היה נכנס אני לעיר, מה יעשו? אבל היה דופק בדלתות, מה יעשו? יתרקו לו את הדלת, היו עושים משהו יותר אכזרי. כל אחד היה נותן לו מטבע, ועל המטבע היה כתוב השם שלו. אבל אוכל לא היו מוכרים לו. במקולות היה אסור למכור כסף. נו, מכסף אי אפשר לחיות. צריכים אוכל בשביל לחיות. הוא היה מסתובב עם הכסף, עם כיסאות, עם כיסים מלאים, עד שהיה נופל ומת. ואז שהיה נופל ומת מרעב, היו באים ואוספים כולם, לוקחים את המטבעות שלהם. מספרת הגמרא שפעם הגיע לשם עני ולא מת. יש סטטיסטיקה אחרי כמה זמן בן אדם מת. יומיים, שלושה, ארבע, יותר לא יכול לחיות בלי אוכל. ורואים שבן אדם חי. מבינים שמישהו עבר על חוקי העיר, והשם ירחם נותן לו לחם. התחילו לעקוב עם מי הוא בתקשורת, עד שראו נערה אחת שחמלה עליו, נערה שהייתה יוצאת בערב למלא את הדלי, מים. ובתוך הדלי, בתוך הקד, הניחה פרוסת לחם, הייתה מניחה את הקד על הרצפה, הוא היה בא, לוקח את הפרוסה, והיא ממלאת את הקד מים וחוזרת הביתה. הם צפו מרחוק, ראו את זה. מספרת הגמרא, הדבר נורא, הקצעקתה, את אותה צרכה של אותה נערה, את זה הקדוש ברוך הוא שמע ואמר, זהו, עם זה אי אפשר להמשיך. השכיבו אותה על חומת העיר, ומרחו עליה דבש, ובאו דבורים רבים והקצו אותה. מתה למוות מייסורים, על מה שרתה לתת צדקה. אגב, ראיתי בספרים שכתוב, למה הם רצו שדבורים רבים יעקצו אותה? מה היה הרעיון? הם רצו לומר לה, תראי, מי אני אחד יבואו עניים רבים. הם הביאו דבורה אחת, בעקבותיה באו דבורים רבות. את רואה? אני אחד מביא אחריו עניים רבים שיעקצו אותנו, שיקחו לנו את הכסף, יגמרו לנו את הכסף. הקצעקתה הבאה אליי עסוק עלה, שנשמעה הצרכה של אותה בחורה, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, המקום הזה לא יכול לחיות, המקום הזה צריך להתהפך. ואנחנו שואלים, איך זה מתחיל? איך זה מתחיל? מה הפילוסופיה של הקמצנים? מעבר לפחד שיגמר לך, אבל מה אתה מתרץ לעצמך? שיש בעולם אנשים עניים, לך יש ולהם אין. איך אתה מתרץ את קפיצת היד, את סגירת הכיס? הרי לאנשים יש לב, לאנשים יש נשמה, אנשים יברו בצלם. הם היו צריכים להסביר לעצמם משהו. אז מה הם אמרו לעצמם ומה אברהם אבינו חושב אחרת? זאת השאלה הגדולה. בואו נקרא את הקטע הגמרא הזה בסנהדרין. הייתה לאנשי סדום מיטה שהיו מלינים עליה אורחים. כאשר היה אורח ארוך מהמיטה מקצרים אותו, השם ירחם, חותכים לו את הרגליים. וכשהיה ארוך מהמיטה מותחים אותו עד שאיבריו מתפרקים. כאשר היה בא עני לסדום, היה נותן לו כל אחד מטבע שהיה כתוב עליו שם הנותן, ולחם לא היו מוכרים לו. וכשהיה מת מרעב, היה נותן כל אחד המטבע שנתן לו. נערה אחת הייתה מוציאה פת לעני בתוך הכד, כשהייתה הולכת לשאוב מים. התגלה הדבר לבני סדום, כשראו שאותו עני מחזיק מעמד. מרחו אותה בדבש, והניחו על חומת העיר הגבוהה, ובאו הדבורים והקצו אותה למוות. ושואל העץ יוסף על העין יעקב, מאמר זה ישתומם כל בן דעת, הלא זה דרכם כסל למו, ודבר זה אינו ניתן לעשות, אלא למשוגעים ולמטורפים. אז איך יכול להיות בעולם שיגעון וטירוף כזה? לקפוץ את היד, מה הם אמרו לעצמם? שהם שכבו על המיטה בלילות, והם ראו עניים ומללים, והם יודעים שהם עשירי תבל, שהם הנסיכים של אבו דאבי. מה הם אמרו לעצמם? לנו יש כל כך הרבה, ולהם אין כלום. איך הם תרצו לעצמם את הרוע, את השיגעון והטירוף הזה? בואו נקרא, אני חוזר קודם את הגמרא בסנהדרין קופטי, שהיא המקור של כל העניין. קראנו את הפסוק ביחזקאל, אומרת הגמרא, אנשי סדום לא התגאו, אלא בשביל טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא. מה כתיב בהם בספר איוב? ארץ ממנה יצא לחם, מקום ספיר אבניה, ואפרות זהב לו. אמרו, וכי מאחר שארץ ממנה יצא לחם ואפרות זהב לו, למה לנו עוברי דרכים? שאין באים אלינו, אלא לחסרנו מממוננו. בואו ונשכח תורת רגל מארצנו. אומר הרמב"ן, והם היו מועשי הצדקה. ואף שהיו בהם כל מידות רעות, אבל נגמר דינם על אותו אבון, שלא יחזיקו יד עני ואביון. ואנחנו שואלים, איך בן אנוש יכול לתרץ לעצמו? קמצנות, רוע, אכזריות. בסוף זה יוצא משליטה, אבל איך זה התחיל? מה הייתה הפילוסופיה? אז רבותיי וגבירותיי, סדום נחרבה, הסדומיות קיימת, והסדומיות קיימת בלב כולנו, וכולנו יכולים לחטוא בה, וצריכים את אברהם אבינו שיהפוך לנו את הראש. סדום לא נחרבה, אני אספר על זה סיפור. התפיסה של סדום אומרת המשנה באבות, כמה מילים? 5 מילים. האומר שלי שלי ושלך שלך, הרי זו מידה בינונית, ויש אומרים זו מידת סדום. מה זה סדום? שלי שלי ושלך שלך. אני אחיה לעצמי ואתה תחיה לעצמך. סדום זה החשיבה שאומרת, אני לא צריך לתקן עולם. אל תבלבל לי במוח. אני צריך לדאוג לעצמי ולילדים שלי. מה קורה עם אנשים זרים? מה אכפת לי מהם? איזה מחויבות יש לי לעולם הזה? איזה מחויבות יש לי לאנשים זרים? אני מכיר אותם. הם עובדים אצלי, הם היו בפלמח, מה אני חייב להם? התפיסה של סדום אומרת, זה הקפיטליזם החזירי, הקפיטליזם בגרסה הכי מוקצנת שלו, שלי, שלי ושלך, שלך. מי שהקדוש ברוך הוא נתן לו יצליח, מי שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו, שיסתדר. למה אני חייב לתת לאחרים? ורבותיי, הסדומיות לא נגמרה. בשנת 64, המקרה שהחריד את אמריקה, ניו יורק טיימס עשה על זה, אז כתבת ענק. אומרים שהם הגזימו עם הפרטים, אבל חלק מהדברים בוודאי, הגרעין היה נכון, אני אגיד את השם, תחפשו על זה. באמצע הלילה, חוזרת אישה צעירה אמריקאית בשם קיטי ג'נובזה. חוזרת מעבודה, עבדה שם באיזשהו מקום בניו יורק, חוזרת בשלוש לפנות בוקר הביתה. בניינים גבוהים, שקט דממה, שלוש לפנות בוקר, שומעים כל רחש. פוגש אותה איזשהו עבריין, איזה בן אדם מעורר בנפשו. מנסה לפגוע בה, מתחיל לדקור אותה בסכין, היא צורחת וצובחת באמצע הרחוב, אי אפשר לא לשמוע אותה, אף אחד לא יורד. הוא נבהל מהצרחות, ברח. הגיע עד הכניסה לבניין שלה, בניינים ענקיים של ניו יורק, הגיע לכניסה לבניין, התמוטטה בלובי. אחרי 10 דקות הוא רואה שאף אחד לא מגיע, אין משטרה, המשיך חזר ודקר אותה, חצי שעה, אף אחד לא יורד, אף אחד לא קורא למשטרה. אחרי חצי שעה מישהו עשה טובה, קרא למשטרה, אבל עד שהיא באה כבר לא היה מה לעשות איתה. היא נהרגה. הדבר המדהים הוא שאף אחד לא עבר על החוק. בארצות הברית אין חוק לא תעמוד על דם רעך, או מה שהם קוראים השומרוני הטוב. זה לא קיים. יכול אדם ללכת במנהטן, באמצע רחוב מסביבו 1,000 איש, והוא ייתן צרכה עם יד על החזה, הלב. אף אחד לא צריך להתקשר ל-911, ל-911. אין חוק שאומר, אין ענייני, אני ראיתי שהוא משפטן אנגלי שכתב פעם, איננו מאמינים כי כל אחד חייב להיות שומר אחיו. מה אני קשור אליך? אני מכיר אותך מאיזשהו מקום. אני אדאג לעצמי, אתה תדאג לעצמך, הכל בסדר. אתה לא תיקח לי, אני לא אקח לך. זה שלי, שלי, שלך, שלך. אני לא לוקח לך כלום, לא ביקשתי לך כלום, אל תיתן לי מיסים, ואני לא נותן לך כלום. זה היה סדום. כנגד זה, בארץ היה גם סיפור שהתחיל דומה ונגמר אחרת, ברוך השם. לא יודע איך אני הייתי עומד בניסיון הזה, אבל זה נגמר אחרת. לפני 10 שנים, 12 שנים, כולם זוכרים את הסיפור, יסמין פיינגולד, איש שייטת בירקון, מתהפך עליה הקייק. ואנשים רצים, והיא 4 דקות מתחת למים, מתחת לקייק הזה, מאבדת הכרה, ואנשים רצים על הירקון, אתם מכירים? רצים כל הדרך הלוך וחזור, זה שעת ערב, מלא אנשים, ופוחדים לקפוץ למים, זה מים מזוהמים. אנחנו זוכרים אסון המכבייה, אלה שמתו, מתו מהזיהומים במים. אנשים עומדים, מסתכלים, צועקים, לא יורדים למים, עד שקופץ אדם די, לא צעיר, בן 62, אבי טויבין, קופץ למים, הופך את הקייק, פותח את הקשרים, מוציא אותה, מחלץ אותה, ברוך השם, היא שרדה בחיים עם פגיעות ראש קשות, אבל שרדה בחיים. בארץ יש חוק שנקרא לא תעמוד על דם רעך. לעבור על החוק זה שנת מאסר. אם אתה יכול להגיש עזרה, אתה חייב להגיש עזרה. אין דבר כזה לנסוע בצומת בית דגון, לראות השם מרחם אופנוען שנתקע בעמוד ולהמשיך הלאה. אם תהיה מצלמה שמה, המשטרה יכולה לעצור את כל הנהגים לתת שנת מאסר. יש חוק שמחייב אותך לשים לב למה שקורה סביבך. למה? מה הפילוסופיה, ההבדל אם כן לא תעמוד על דם רעך או לא? אמרנו שהם אומרים, מה אני חייב לעולם הזה? אני חייב להביא עניים? אני אדאג לעצמי, שהקדוש ברוך הוא ידאג לעניים. מה אני קשור לזה? לא לקחתי כלום, לא חייב כלום לאף אחד. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לא נותן להם נאומים. הוא הולך לאברהם אבינו, ואומר לאברהם אבינו, אתה יודע? 20 קילומטר ממך, יש עיר של חטאים, עיר של רשע, שאני הולך להפוך אותה. מה עושה אברהם אבינו? עושה את ההפך מסדום. הוא קם וצועק, ריבונו של עולם, לא חבל עליהם? האף תספה צדיק עם רשע, זה התשובה לסדום. הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו, לא בשביל שיבטל את הדין. אין טעם לבטל את הדין, הם צריכים ללכת מהעולם, הרשע הזה צריך ללכת מהעולם, אותם כבר אי אפשר לשנות. הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו בשביל עצם המלחמה שלו. שיראה להם איך מתנהגים אחרת. שיראה להם אין מושג כזה שלי, שלי ושלך, שלך. אצל אברהם אבינו הצרות של סדום הם הצרות שלו. אצל אבי טויבין, כשהוא רואה מישהי שנופלת בירקון, זה תוצרה שלו, זה לא הצרה של אבא שלה. הוא צריך לדאוג לזה. למה? מאיפה זה מתחיל? באמת, מה אנחנו חייבים לגויים האלה? אלה לא יהודים מדמנו. אין לנו דין ערבות על גוי. אין כל ישראל ערבים לגוי. למה אנחנו חייבים לו? אומר הרבי, כי זאת המצווה הראשונה בתורה. מה המצווה הראשונה בתורה? עוד לפני אהבת ישראל. פרו, רבו ומילאו את הארץ וכבשוע. המצווה הראשונה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, לקחת אחריות על הכדור הזה. הוא ברא את העולם, אנחנו צריכים שהעולם יסגשג. אנחנו צריכים לשמור על העולם. למה אנחנו מביאים ילדים? כי יש לנו מצווה שהמקום הזה יתקיים. ולא רק שהמקום הזה יתקיים, יש לנו מצווה לעזור לאנשים להתקיים בעולם הזה. כן, נוגע לנו מה שקורה באפריקה, נוגע לנו מה שקורה באיראן, נוגע לנו מה שקורה בעזה. האף תספה צדיק עם רשע. כל אדם יש לו חיים, כל אדם יש לו נשמה. כל אדם ברמה כזו או אחרת, בצלם אלוקים ברא את האדם, זה לא נאמר על היהודי. אברהם אבינו חי מצווה של תיקון עולם. ליישב עולם. יש לו אחריות שהעולם הזה יסגשג, יש לו אחריות שהעולם הזה יתקיים. אז אם הוא שומע שארבע ערים נהפכות, הוא הולך וצועק, הוא הולך בקשר להם רחמים. זה עניין שלו, זה לא עניין שלהם. אז הקדוש ברוך הוא לא פונה לאברהם אבינו שיבטל את הדין. הוא פונה לאברהם אבינו בשביל שהם יראו, להציב להם מראה. איך מתנהגים אחרת? אתם אנשים שאמרתם שלי, שלי, שלך, שלך. אברהם אבינו אומר, שלי, שלך, שלך, שלי. אין שום הבדל ביני לבינך. אנחנו נמצאים על אותו כדור. יש לנו ערבות למקום הזה, יש לנו אחריות למקום הזה. שהמקום הזה יצליח להתפתח. חשבתי אולי אפשר לומר בעומק יותר, שאולי זה הרבה יותר מזה. למה הקדוש ברוך הוא הולך לאברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא רוצה לנפץ את עצם התפיסה הסדומאית, את עצם התפיסה הקמצנית. על מה יושב הראש של הקמצן? אני לא אתן לך, אתה לא תתן לי. לא צריך אותך, אתה לא צריך אותי. הכל בסדר, כל אחד יחיה לבד. מראה להם הקדוש ברוך הוא שאין דבר כזה. אף אחד לא יכול לחיות לבד. אתה לא נמצא באמת לבד בעולם הזה. כל העולם הזה הוא יחסי גומלין. אתה נותן, והנתינה שלך חוזרת אליך חזרה. אתה לא נותן לאחרים, אתה נותן לעצמך. אומר להם הקדוש ברוך הוא, תראו, כשאתם בצרות, את מי אתם צריכים? אתם לא יכולים לעזור לעצמכם עם כל העושר שלכם. אתם צריכים שיבוא אברהם אבינו ויתפלל עליכם. כי ככה זה בעולם הזה. כל אחד מאיתנו הוא רק מחצית השקל. כל אחד מאיתנו הוא רק חצי. יש גבול למה שאתה יודע. כל דבר שיצרת, כל כך הרבה אנשים היו מעורבים בזה. העשיר אומר, אני לא חייב כלום לאף אחד. סליחה, איך יצרת את העושר שלך? קיבלת אותו מעצמך? קיבלת אותו מהעולם? קיבלת אותו מהאנשים שקנו? קיבלת אותו מאלפי פועלים שעשו אותו בשבילך? הצדק הוא שתחזיר חזרה לעולם. הצלחת, הרווחת, קיבלת את זה מהיקום, תחזיר חזרה ליקום. הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו כדי להראות להם. בסוף בסוף, אף אחד לא חי פה לבד. כולנו חיים ערבים לאותו עולם, וכשיש צרה בצד אחד, אתה צריך מהצד השני שיבואו ויעזרו לך. אתה מקבל מהעולם, אתה צריך להחזיר לעולם. אני רוצה לומר פרפרת נפלאה, שאף פעם לא אמרנו פה. כל כך עמוק, כל כך יפה. אנחנו עוד מעט פורים, עוד לא עוד מעט, אבל אחרי חנוכה יהיה פורים, ואנחנו נביא ניתן מחצית השקל. למה נותנים מחצית השקל? אחד הטעמים, תיקון על חטא מחירת יוסף. כתוב בירושלמי, שאחרי יוסף חזרו הביתה עם 5 שקלי כסף, 5 שקלי כסף, כל אחד קנה זוג נעליים, 5 שקלי כסף לחלק ל-10, זה מחצית השקל לכל אחד. כך אומר הירושלמי, אז למה מביאים מחצית השקל? אגב, תוספות אומר, עושה חשבון, שהמן הביא 600 אלף שקל כסף, למה? זה בדיוק מחצית השקל כנגד כל יהודי, כדי לקטרג על חטא מחירת יוסף, להזכיר את מחצית השקל שכל אחד מהאחים חזר איתו הביתה, רווח על מחירת אחיהם. מה הרעיון הזה? האחים חזרו הביתה עם מחצית השקל, נו אז מה, הם חזרו עם זוג נעליים, למה לא נביא זוג נעליים? מה הרעיון הזה? מחצית השקל. נראה לי שבתוך שיחה של הרבי פעם, נראה לי שאפשר לדקדק רעיון עמוק ונפלא עד אין קץ, חיים שלמים אפשר לחיות עם הרעיון הזה. מחצית השקל זה לא מה שהם הרוויחו, זה התיקון הפילוסופי על מה שקרה להם. זה ההבנה של מה שהם הבינו אחרי האסון שקרה להם. כל אחד מאיתנו הוא רק חצי. הם הבינו שהם לא באמת יכולים להיפרד מאח שלהם. הם לא באמת יכולים לזרוק את יוסף לבור, כי משפחה בנויה בצורה כזאת שכל ילד הוא רק חצי. כל ילד נותן רק משהו, וכשהאחר חסר, חסר לך בתוכך משהו. אתה לא באמת יכול להיפרד ממנו. בוא נראה מה היה. הם זרקו אותו לבור, מה הם אמרו? ונראה מה היו חלומותיו. אנחנו צריכים אותך, אתה תשלוט עלינו, נראה. חלפו 22 שנה ומה התברר? שהחיים שלהם תלויים בו. שהם בשביל לחיות צריכים את מי? אותו. הם פתאום הבינו שהם רק מחצית. הם הבינו שאתה לא יכול לזרוק אח לבור. אין דבר כזה, כשאתה זורק אח לבור, זרקת משהו מתוכך. אתה לא יכול לזרוק חצי נשמה, זה חצי מהנשמה שלך. זה מה שעושה הקדוש ברוך הוא לאנשי סדום. הוא מביא את אברהם שהתפלל עליהם, שהם יבינו. אין שלי, שלי, שלך, שלך בעולם הזה. בעולם הזה כולנו נותנים לכדור הארץ, וכולנו מקבלים מכדור הארץ. כולנו נותנים אחד לשני, וכולנו מקבלים אחד מהשני. והצדק הוא, שאם ראית ברכה, שתחזיר חזרה. מאיפה התעשרת? מה, קיבלת את הכסף מהשמיים? התעשרת מאנשים, מבני אדם, מברכה שקיבלת. אז הצדקה מלשון צדק, אומרים אצל יהודים. תחזיר חזרה. התעשרת מאנשים, יש לך סופר שאנשים באו וקנו, הרווחת יותר מכולם, תחזיר לציבור, תחזיר לאנשים, תחזיר למדינה, זה דבר הכי מובן והכי הגיוני בעולם. אם כן אנחנו מבינים, שאלנו מה הם רצו, הם אמרו, אני לא חייב כלום לאף אחד. התעשרתי, אני לא גונב ממך, אני לא כמו דור המבול, אני לא אנרכיסט, לא גונב ממך, אבל גם אל תבקש ממני. ואברהם אמר, יש לי מצווה תיקון עולם. יש לי אחריות על כל אדם בעולם הזה, יהודי, לא יהודי, לא היה אז מתן תורה, אבל הוא צלם אלוקים. הקדוש ברוך הוא יצר אותו, חשב עליו, נתן לו עיניים משלו, אף משלו, אוזניים משלו. אין עוד אף אחד בעולם עם עיניים כאלה. עם אף... גם הסינים, הם נראים מאוד דומים, אבל כל אחד שונה. תעשו תמונת רזולוציה, תתקרבו לתוך השם, הכיכר תיאנמן, תתקרבו לתוך המיליונים, ותראו שהם שונים אחד מהשני. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד עיניים משלו, אף משלו, כל אחד הוא אדם הראשון, כל אחת היא חווה הראשונה. אומר רבי עקיבא, בצלם אלוקים ברא את האדם. אז נכון שהדרגה היותר גבוהה היא חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, אבל לפני זה כתוב בצלם אלוקים ברא את האדם. במילא הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו כאנטיתזה, כתשובה לסדום, תראו איך מתנהגים אחרת, תראו מה הייתם צריכים להבין מעצמכם מצד מצוות יישוב העולם. אני רוצה לספר סיפור מיוחד במינו, סיפור שיקר לי מאוד באופן אישי. מה הפירוש? 3 יהודים, שלכל אחד מהם יש דבר או שניים לעשות בחיים, ותראו כמה כוחות הקדישו בשביל הטובה של אדם אחר, בשביל אדם אחר שלכאורה הוא מחוץ לתחום, שלכאורה אפשר לזרוק אותו מעבר לגדר של בית העלמין, ותראו מה הם אנשים האלה עשו. בשביל להציל אותו, בשביל לעזור לו, בשביל לתת לו שמחה בחיים. בשבת שעברה היה יום ההילולה, יום הפטירה של הרב עובדיה, של הראשון לציון, הגאון הרב עובדיה יוסף. כשהרב עובדיה נפטר, אז ביקשו ממני מהעיתון של חב"ד, שאני אכתוב בשם אבי, מאמר לזכרו, לאבא שלי הרבה מפגשים איתו, בשביל חב"ד, גם בעניינים הפרטיים, הספרים שהוא כתב, אבי היה מאוד חביב אצלו, וביקשו ממנו לכתוב מאמר, ביקשו ממני לכתוב מאמר לזכרו של הרב עובדיה. אבי סיפר לי דברים מאוד מעניינים, וכתבתי אז מאמר בעיתון כפר חב"ד. בין הדברים הוא אמר לי, היה פעם אירוע פלאי שראיתי בעיניים, הוא אמר, והרב עובדיה הציל אותנו מזה. שהרבי פעם אמר, רמז על איזשהו בחור שהוא לא יכול להתחתן, והרב עובדיה פתר את הבעיה. בזמנו כתבתי את הסיפור כמו שהוא בקצרה, לא ביקשתי את הפרטים. אבא שלי גם כן נפטר אחרי תקופה לא ארוכה, וכבר הסיפור הזה נשכח, לא ידענו במה מדובר. לפני כמה שבועות, בהשגחה פרטית דרך שליח ברוסיה שחיתן נכד של אותו בן, של אותו בן אדם, התגלו כל הפרטים של הסיפור וזה לא יאומן. היה יהודי בצרפת בשם פנחס פשטר, הרב פשטר. הוא היה שליח, פעיל חשוב של חב"ד בצרפת, יהודי שפעל, שקירב הרבה יהודים. פעם הוא רואה שבדירה על ידו באו לגור בחור ובחורה יהודים, שניהם לא שומרי תורה ומצוות, לגמרי רחוקים מאוד, אבל אנשים חמים, אתם יודעים, צרפתים, אנשים חמים. הוא התחיל להזמין אותם, לא קראו זאב, ולבחורה קראו שנטל, זאב ושנטל. והוא מתחיל להזמין אותם אליו לשולחן שבת, ולאט אתם מתקרבים, עד שהם מאוד מאוד התיידדו, ואז הוא אומר להם, כבר היו מספיק ככה מבושלים, הוא אומר להם, תראו, אתם צריכים להתחתן לכדת משה וישראל, אתם חיים יחד, זה לא צורה. הם הסכימו, הם כבר מצא חן ביניהם. ואז הוא אומר להם, תראו, תיפרדו לתקופה קצרה, ואחר כך נעמיד חופה ותתחתנו כמו שצריך. ואז הוא אומר להם, אולי לפני החתונה תיסעו לניו יורק, לרבי מלובביץ' שיקבל ברכה. מצא חן ביניהם. הם נוסעים תקופה לא ארוכה לפני החתונה, חוזרים חזרה, מספרים סיפור שנשמע כמו הכי גרוע שיכול להיות. החתן והכלה נכנסו כבר, זה כנראה כבר היה קרוב לחתונה, אז הם נכנסו לבד. כל אחד בפני עצמו, הוא נכנס בתחילת הלילה, היא בסוף הלילה. הוא אומר, נכנסתי לרבי ליחידות בתחילת הלילה, אמרתי, אני זאב וולף בן אתל פריידה, ואני מתחתן בעוד שבועיים. הרבי אומר לו, כשתחזור לצרפת, תבדוק עם רב לגבי הייחוס שלך. לגבי הייחוס שלך אם הוא בסדר. הוא לא הביא לי את משמעות הדברים, ואז הרבי שואל אותו, הקלה גם כאן? הוא אומר, כן, היא תיכנס בהמשך הלילה. בהמשך הלילה הקלה נכנסה, ולה הרבי דווקא נותן ברכות גדולות, שיהיה לכם, תקימו בית נאמן בישראל, בניין הדעת. הם חוזרים חזרה, הם לא הבינו את משמעות הדברים. הם אומרים לרב פשטר, שהרבי אמר לחתן, שהתייעץ עם רב לגבי הייחוס שלו. הוא מבין שיש פה סיפור. הוא מבין שיכול להיות שלחתן יש איזושהי בעיה, או ייחוס עם יהדות, או בעיה אחרת, שאולי הוא בכלל לא יכול להתחתן איתה. הוא מתחיל לבדוק. הלך לאמא, מצא את האמא של החתן, והיא מספרת את האמת. היא שמעה שיש רבי בניו יורק שרואה עם העיניים שלו מה שקורה אצלה בבית, נבהלה מאוד, אמרה את האמת. היא אומרת, היה לפני המלחמה, הייתי נשואה עם אדם יהודי בשם ראובן, ואחר כך הגיעה המלחמה וכל הבלגן, נפרדנו בבית דין אזרחי, הוא לא נתן לי גט. אחר כך התחתנתי עם עוד אדם בשם דוד, וממנו נולד הזאב הזה. אז היא בעצם נשואה עוד לראשון, היא לא קיבלה ממנו גט, היא אף פעם לא נפרדה ממנו. אז הבעל השני זה אשת איש, אז הילד הזה ממזר. הילד הזה נולד מאישה שנשואה לבעל אחר. הוא לא יכול לבוא בקהל, הוא לא יכול להתחתן, הילדים שלו לא יכולים להתחתן. אין רב שיחתן אותו עם הבחורה הזאת. הוא אומר לו, הרבי מניו יורק, אתם מבינים מה הוא אומר לכם? שתייעץ עם רב. הם נתפרקו לרסיסים, אנשים שחיים ביחד, שכבר תכננו חתונה, היה אולם, היה תאריך. פשטר הזה, החיים שלו נגמרו. איך הוא עושה להם דבר כזה? מסתובב ימים ולילות באהבת ישראל עצומה. איך הוא דואג להם? איך הוא מוציא אותם? ואז עולה לו רעיון, רגע, הרבי לא אמר שלא יקיימו את החתונה. הרבי אמר שיתייעצו עם רב לגבי היחוס. ויותר מזה, הרבי לבחורה, לקלה הוא נותן ברכות גדולות, אחי של החתן הוא אמר בתחילת הלילה. זאת אומרת שהרבי בעיני רוחו רואה שיש פה בעיה שאפשר לפתור אותה וצריך לפתור אותה. צריך לעזור להם, צריך לנסות לחשוב איך לפתור את הבעיה ולא לזרוק אותו מעבר לגדר ולהגיד את הממזר, את הפסול חיתון. אותו פשטר משתגע, מאותו יום, יום ולילה, לנסות למצוא את תיק הנישואין הראשון, הוא מבין ששם נמצא המפתח. אבל זה היה לפני המלחמה הם התחתנו, ולך תמצא, אירופה נחרבה, צרפת נחרבה. עד שהוא מצא במרתפי הרבנות את תיק הנישואין הראשון. הוא רואה את שם הרב, נהיה לו יותר קל. זה רב שהיה ידוע, שלא מקפיד על העדים, ולא אכפת לו מי יעד, ולא אכפת לו מה כל הצורה של העניין. צריכים למצוא את העדים. עד אחד נעלם במלחמה, אולי נהרג. העד השני הוא מצא אותו, הגיע אליו. מתברר שמדובר בבן אדם שאינו שומר שבת, אין לו שום קשר בכלל לדת. והוא שואל אותו, פעם שמרת שבת? בחיים לא, זה לא מעניין אותי, אני לא אדם דתי, בחלל שבת בפרסיה עם כל החברים. אדם כזה לא ראוי להיות עד. אם הוא לא ראוי להיות עד, החופה לא הייתה חופה. אז הנישואים הראשונים, החופה הראשונה, היא לא קיבלה גט, אבל היא גם לא קיבלה כתובה. גם הנישואים הראשונים לא חייבו אותה. הרב פשטר מקווה שיש פה איזושהי גאולה, והוא מבקש מהרב עובדיה שייכנס לעניין. הרב עובדיה באמת, הוא היה הרב הדגול פה בשנות ה-70, שיכול לקחת על עצמו אחריות כזאת, להתיר אישה. הוא כותב לרב עובדיה את כל הסיפור. הרב עובדיה בשו"ת יביע עומר, באבן העזר, חלק ח' כמדומני, יושב על הסוגיה חודשיים. היו לרב עובדיה עוד כמה דברים לעשות בעולם. כן, הוא היה רב ראשי לישראל, נשיא בית הדין הרבני, היו לו מספיק, מכל העולם הוא קיבל שאלות. חודשיים ימים. הוא יושב על השאלה הזאת ימים ולילות, עד שהוא לוקח על עצמו את האחריות, לפסול את החופה הראשונה, לפסול את הקידושין הראשונים, ולהגיד שהיא
לא קיבלה גט מהראשון, וגם לא הייתה נשואה לראשון מבחינה הלכתית. והנישואין השניים הם אלה שקובעים, ובמילא הבחור הזה הוא לא ממזר. הם החתן והכלה כל כך התרגשו מהפלא הזה, מהראייה של הרבי. והם מחליטים שהם מבטלים את החתונה בצרפת, והם מקדימים אותה כאן בכפר חב"ד, כי אותו קרא לרבי. ואבי זכה להיות מסדר הקידושין שלהם, הם כתבו שוב לרבי, ביקשו ברכה, כתבו שהרב עובדיה, התיר אותם כך וכך. הייתה החופה בכפר חב"ד, אבא שלי חיתן אותם, זה אברהם אבינו. יושב הרבי מלובביץ' שיש לו עוד שני דברים בחיים. ויושב הרב עובדיה שיש לו עוד שני דברים בחיים. ויושב אותו פנחס פשטר, יהודי בצרפת, שליח. וכולם מקדישים ימים ולילות, מסירות נפש, להתיר חתן לקלתו, לבנות בית בישראל, זה אברהם אבינו. אין שלי, שלי, שלך, שלך. יש לנו ערבות אחד על השני. אם אנחנו לא נעזור אחד לשני, מי יעזור אחד לשני? זה הסיפור של סדום. הקדוש ברוך הוא הולך לאברהם כדי שיראו שאפשר אחרת. ושנבין, זה באמת התשובה לקמצן, שכשאתה נותן לא ייגמר לך. כשאתה נותן יחזור אליך. בסופו של דבר אנחנו תלויים אחד בשני. כשאתה נותן לאחד, בסוף זה חוזר אליך. אנחנו יודעים שהמילה ונתנו בתורה, ונתנו איש כופר נפשו, ונתנו זה מילה שנקראת גם מימין לשמאל וגם משמאל לימין. אפשר לקרוא אותה גם מימין לשמאל וגם משמאל לימין. למה? כי כשאתה נותן, אתה נותן לעצמך. זה חוזר אליך. כשאתה מכניס יד לכיס ולא מתקמצן, נותן לאישה לקנות מה שהיא רוצה, נותן ילדים לקנות מה שהם רוצים. מה אתה קונה? אתה קונה חברות. אתה קונה ידידות, הפסדת $1,000, הרווחת אדם שילווה אותך כל החיים, שיהיה מסור לך כשתצטרך עזרה. אתה לא מפסיד, הכסף לא ייגמר לך, הכסף רק יתרבה. אתה תרוויח ידידות, אתה תרוויח חברות, וכשיש ברכה בבית, אז גם הכסף יתרבה פי כמה. קראנו את זה אתמול, ולאברהם היטיב בעבורה, אומרת הגמרא, שכשהאושר של הבן אדם הגיע בזכות אשתו, האושר הגיע בזכות שרה, ושלה לא יחסר, אמרנו, בטח בעלב בעלה ושלה לא יחסר. במילא הפחד הזה שאם תיתן ייגמר לך. לא ייגמר לך, יתרבה לך, אתה תרוויח פי שתיים, תרוויח ברכה, תרוויח ידידות, זה שווה יותר מהכסף. ומילא זה המסר הגדול. הם אומרים, הייתה פה אידיאולוגיה. עזוב אותנו, אנחנו לא חייבים כלום לכדור הארץ. לנו יש, להם אין, שיתפוצצו. לא, 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 לא נבקש מהם מיסים, לא ניתן להם מיסים. הקדוש ברוך הוא אומר להם, תראו, יש להנהגה אחרת, ולא רק זה, בסוף אתם זקוקים למישהו שיעזור לכם. בסוף אתם לא חיים לבד. בסוף אדם צריך לתת כדי לקבל חזרה. כולנו תלותיים פה בעולם. אני חושב, רציתי לומר שהרבי לפי זה פעם אמר דבר מאוד יפה. יש שאלה שכל המפרשים שואלים על הסוגיה של זה, נקרא את זה ברמב״ם. אומר הנביא יחזקאל, מה היה החטא של סדום? יד עני ואביון לא החזיקה, לא נתנו צדקה. שואלים המפרשים, כולם, שאלה עצומה. הרי גוי לא חייב בצדקה. אין בשבע מצוות בני נוח מצווה לתת צדקה. בואו נקרא את זה ברמב״ם, בקטע השלישי במובן מספר 2. אומר הרמב״ם בהלכות מלאכים י' י' בנוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר שאינו מחויב בהן. הוא בא מרצונו. אין מונעים אותו לעשותה כהלכתה, ומביא הרמב״ם דוגמה. למשל, אם נתן צדקה, מקבלים ממנו. זאת אומרת, צדקה זה דוגמה למצווה שהוא לא חייב לעשות אותה. אבל אם רצה, מקבלים ממנו. נו, אם הם לא חייבים בצדקה, אז מה אתה הופך להם תאיר? אם בני נוח לא חייבים בצדקה, אז מה בא הקדוש ברוך הוא לפני מתן תורה? יד אני ואביון לא החזיקה, כצעקתה, עשו קלה, והוא הופך להם תאיר. הם לא חייבים בצדקה, מה אתה רוצה מהם? הם לא עיר מישראל. אז מה אומר הרבי? אל תיתן צדקה, אל תמנע מאחרים לתת צדקה. רוע כזה זה הפך יישוב העולם. הם לא חייבים לתת צדקה, אבל הם צריכים להבין שהעולם הזה צריך להתקיים. אני לא יכול לדרוש לך לתת צדקה, אבל אתה אמור להבין מההיגיון שלך, בלי שהצטוות, שלא סוגרים דלת בפני אורח. אתה לא רוצה לתת צדקה, אל תיתן. אבל אם בא אורח לעיר, אתה מקצר לו את הרגליים. למה מה הוא חטא? שהוא זקוק? ללכת, להתאכזר לנערה שנתנה צדקה, זה הפך חישוב העולם. זה גוי צריך להבין מעצמו. לפי היסוד הזה שיש דברים שגוי צריך להבין מעצמו, ועד כדי כך שאפשר להפוך לו את העיר, מיישב הרבי שאלה גדולה שכולנו צריכים לחשוב עליה. כל ספר בראשית הולך על זה, על הנושא של כיבוד הורים. יעקב אבינו נענש שהוא לא כיבד את ההורים 22 שנה, הוא לא היה בבית. שמעון ולוי נקרא פרשת וישלח, לא כיבדו את יעקב, לא שאלו אותו מה לעשות עם שכם. יעקב מתנפל עליהם, הם אחרתם אותי לאבי שני. בשבוע שעבר קראנו, וימה תרח בחרן, אומר רשי, למה כתוב שתרח מת? דיברנו על זה בשנה שעברה כל השיעור, הרי תרח לא מת, חי עוד 70 שנה. כי זה בושה לאברהם אבינו שעזב את אבי ולא כיבד אותו. עלה לארץ ולא כיבד אותו, אז התורה מטשטשת את הבעיה הזאת ואומרת שתרח מת, רשעים בחיים קרויים איתי. שאל הרבי, אני לא מבין. הכל הולך סביב העניין של כיבוד הורים, אבל גוי לא חייב בכיבוד הורים. איפה כתוב בשבע מצוות בני נוח שהוא חייב בכיבוד הורים? אין מצווה כיבוד הורים בשבע מצוות בני נוח, אז איך אפשר להעניש את ילדי יעקב על זה שהם לא כיבדו הורים? הרי את כיבוד הורים איפה קיבלנו? במראה. שם שם לו חוק ומשפט, אומר רש"י, שבת דינים כיבוד הורים, פרה אדומה כיבוד הורים. אז מה הוא מעניש אותם עוד לפני מתן תורה? הם לא הצטוו על זה בכלל. ואומר הרבי על כיבוד הורים, לא צריך לצוות. כיבוד הורים זה יישוב העולם. זה תיקון העולם שבהתחלה הורים מגדלים ילדים, ואחר כך כשההורים נעשים זקוקים, הילדים מחזירים להם. זה היגיון בסיסי שגם גוי אמור להבין אותו, בשביל זה לא צריך לקבל תורה, בשביל זה מספיק להיות מנש. שבהתחלה ילד הוא חסר ישע, ואחר כך מגיע שלב שהמבוגר הופך להיות חסר ישע. המבוגר צריך את העזרה של הילד. זה מצד תיקון העולם, תיקון העולם, אנשים אמורים להבין לבד, שזה מנש לחקי בסיסית, אנושיות בסיסית שעושים את זה. ומילא נקרא את הקטע הזה ברבי, את הקטע הזה מהרבי מובא מספר 3, הם אומרים, אנחנו לא חייבים כלום לכדור הארץ. ואברהם אבינו אומר, המצווה הראשונה שקיבלנו, לשבת יצרה. יש לנו אחריות למה שקורה פה. אם יש רעידת אדמה בצ'ילי, זה נוגע אלינו. זה בעיה של כולנו, זה בעיה של כל אדם שחי פה. אומר הרבי בליקוטי שיחות, ה-159, המטרה מבצוות בני נוח היא לשבת יצרה, יישוב העולם, שהעולם יעמוד על מתכונתו הנכונה, ולכן הגיע לאנשי סדום איתה, כי אף שהם אינם חייבים בצדקה, אבל כאשר נהגו באופן של יד אני ואביון לא החזיקה באופן קיצוני כזה, שלא אפשרו לזולת את הצדקה, וגרוע מכך, הענישו באכזריות מי שנתן, הנהגה כזו יהיה בחישובו של עולם, והגיע להם קלה. בכך מובנת הסיבה שמצאנו חיוב כיבודיו גם אצל בני נוח, כמו שנאמר וים הטרח בחרן ורשי פירש, שלא יאמרו, איני אחיו זקן והלך לו, וכן יעקב נענש על שלא כיבד אביו 22 שנה, ויעקב הקפיד על בניו שלא התייעצו עמו במעשה שכם. שכן כיבוד הוא נוגע ליישובו של עולם, הוא פריאת חוב לאביו, ובמיוחד לעת זקנתו של אביו שזקוק לו במיוחד. יש דברים שלא צריכים לצוות אותך. מספיק להיות בן אדם בשביל להבין. שאם אבא נתן לך כל החיים, ומגיע שלב שאבא זקוק לך, צריכים להחזיר לו. ואם ילד לא עושה את זה, על דבר כזה אפשר להניש אותו. עכשיו אפשר לסגור, התחלנו את השיעור בשאלה, האם קופים על מידת סדום? ובכן נקבעה הלכה רבותיי, שזה נהנה וזה לא חסר, פטור ואפשר לכפות אותו. אם פתחנו בשאלת הפרישידר, מבחינה הלכתית, אם אתה רוצה לעלות פרישידר שתי קומות, והשכן לא נותן לך לעבור דרכו, מבחינה הלכתית אפשר לכפות אותו. אתה יכול לעלות בעל כורחו. למה? כי אנחנו לא סדומאים. אין דבר כזה, הבן אדם לא יענה על חשבוני. למה? עולה לך כסף? מה אכפת לך שהוא נענה על חשבונך? עולה לך כסף? אם עולה לך כסף, הוא צריך להחזיר לך. אבל לא עולה כסף, מה אכפת לך שהוא יענה? עד כדי כך שקופים על מידת סדום, ככה הלכה, נקרא את זה ברמב״ם. קופים על בן אדם להיות נחמד. כל כך אנחנו רוצים להתרחק מהסדום, כל כך רוצים לשרש מליבנו את האטימות הרגשית הזאת, את התפיסה הזאת של שלי, שלי, שלך, שלך, אני לא אכנס אליך למרפסת, אתה לא תיכנס אליי למרפסת, כל כך רצינו להכר את זה, עד שנקבע את ההלכה ונקרא את זה ברמב״ם, קופים על מיטת סדום, מחייבים אדם להיות נחמד. אם זה לא עולה לך כסף, מכריחים אותך להיות נחמד. הנה דוגמה שמביא הרמב״ם, שני אחים ירשו מאבא שדה, ירשו מאבא נחלה, והם מחלקים אותה, עכשיו אין הבדל. ימין, שמאל, אותה איכות של קרקע. בא אחד ואומר, אני רוצה את הצד הימני, למה זה יותר קרוב אליי הביתה? יותר קרוב לשדה שלי. השכן דווקא אומר, אתה רוצה? אני גם רוצה. אומר הרמב״ם, קופים אותו לוותר. למה? אם אתה לא מפסיד מזה, ולא זה יגרום רווח, קופים לא עושים הגרלה. לא אומרים נעשה הגרלה כמו במינהל מקרקעי ישראל. קופים אותו לוותר. למה? כי אנחנו לא סדומאים. כל כך רוצים להתרחק ממידת סדום, שמכריחים אדם להיות נחמד. אז בשאלת הפרישידר מהמרפסת, אין שום ספק, כתוב בפוסקים, אפשר להכריח אותו לעבור דרך המרפסת שלו לעלות למעלה. לגבי חנייה זה קצת יותר מסובך, כי יש טענה שאומרת שאדם צריך חנייה פנויה כל הזמן, למרות שהוא לא חונה בה, אם יבוא מישהו, אם יבוא אורח, שחנייה זה נכס, יש טענה שאומרת שיש היגיון בטענה שאומרת, אני רוצה שהיא תהיה פנויה. יש בזה איזשהו היגיון, לכן לגבי חנייה זה לא ברור. אבל עצם זה שיש דיון, זה מראה לאיזה רמה של הגינות, של שותפות, של נחמדות, של סולידריות, רוצים חז"ל לחנך אותנו. אנחנו לא סדום, אנחנו ההפך הגמור. האושר שלך זה האושר שלי, האושר שלי זה האושר שלך. אנחנו חיים כאן ביחד, יש לכולנו אחריות אחד על השני. נסיים ברמב״ם שכנים י' ב' א', האחים או השותפים שבאו לחלוק את השדה וליטול כל אחד חלקו. אם אמר אחד מהם, תנו לי חלקי מצד זה, כדי שיהיה סמוך לשדה שלי, ויהיה הכל שדה אחת, שומעין לו, וקופה את זולתו על זה, שעיכוב בדבר זה מידת סדומי. אני רק אסיים בשאלה שמפריעה להרבה מאוד אנשים. לא מזמן, לפני שבועיים אמר לי מישהו, נוח לא קיבל את הכבוד הראוי לו. אנחנו קוראים לעצמנו בני אברהם אבינו, לא בני נוח. בן נוח זה כינוי לגוי, כינוי לאיש מאומות העולם. למה לא נוח? נוח הוא אבי האנושות השני, אחרי האדם הראשון. נוח, כולנו ילדים של נוח. אם אנחנו חיים בעולם, ואנחנו לא ילדים של אוג מלך הבשן, אנחנו כנראה ילדים של נוח. אז הוא אבא של כולנו. למה הוא לא נקרא אבינו? למה אברהם הוא אבינו הראשון? בנוח, נוח לא מדבר, בנוח, בנוח זה כאילו למי שאינו מאומות העולם. למה? אז כתוב בספרים, והקדשנו לזה פעם שיעור שלם, נוח לא היה אכפת לו מהסביבה. כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, אני הולך לחלות את כל העולם הזה, לא ארבע ערים, חמש ערים, את כל העולם הזה. הוא לא קם ודופק על השולחן, ריבוני שלום, אני מכיר פה שני צדיקים, תרחם עליהם. אתה רוצה לחסל, תחסל, אתה לא רוצה לחסל, אל תחסל. הוא לא מעניין אותו, הוא חי עם אשתו, עם הילדים שלו, או את עצמו הוא מציל. הוא לא עושה שום דבר, קופים אותו לבנות תיבה, הוא קופה תיבה. אין לו שום מודעות. זה לא יכול להיות אבי היהדות. אנחנו באנו לתקן עולם. אנחנו באנו לקחת אחריות רוחנית וגשמית על מה שקורה פה, אכפת לנו מה שקורה פה, קיבלנו מהקדוש ברוך הוא שליחות. אז אבא שלנו זה אברהם אבינו. אברהם אבינו זה האכפתי הראשון. אם סדום זה מולדת הקמצנות, אברהם אבינו הוא מולדת הסולידריות, הוא מולדת האכפתיות, הוא מולדת הערבות ההדדית, האחריות, זה אבא שלנו, וכשזה אבא, אז זה הכיוון, זה החינוך שכולנו הולכים בהתאם.